שטח משפטי. עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו איתכם כאן בשטח משפטי כמדי שבוע. תודה לכם שאתם מצטרפים אלינו. מאחורי המיקרופון איתכם עורך דין נתנאל לאופר, לפנינו תוכנית עמוסה וקדושה. השבוע האחרון שעבר לא השאיר לנו מקום כמעט להתלבט בכלל על מה לדבר. חוק הגיוס, בגץ, הרכב הוועדה לבחירת שופטים, רק תבחרו. אז בלי מילים מיותרות נצא לדרך, נודה כמובן להפקה, לאורחים, ונציין אותם כמובן בהמשך התוכנית. לפני שנצא רק נזכור דבר אחד, מטרת התוכנית היא לגוון את הנושאים אותם אתם שומעים מצד אחד, אבל לא פחות מכך, לעזור לנו לקבל ולשמוע זוויות שונות. העורכת שלנו אסתי פלד, הטכנאי פסח באגד, אז איתכם וברשותכם נצא לדרך. אז כפי שהקדמנו בהקדמה, אנחנו נתחיל ישר בעניין שרצינו לפתוח בו, ונמצא איתנו בעניין הזה כבוד שר התקשורת שלמה קרעי. שלום לך אדוני.
שלום נתנאל לך ולמאזינים.
שלום וברכה, ראשית כל אנחנו מודים לך שאתה מכבד אותנו כאן בנוכחותך הרדיופונית. בוא נתחיל ברשותך.
ברכות לתוכנית המשפטית החדשה.
תודה רבה, תודה לך. בוא נתחיל במילה אחת על נסיעתו של השר גנץ לארצות הברית. ואני אדגיש, כפי שהדגשתי גם למרואיינים אחרים שראינו כאן בשבועות ובחודשים האחרונים, גם כשאנחנו מעלים סוגיה אקטואלית, אנחנו רוצים לגעת בזווית המשפטית שלה. עד כמה פעילות של שר, בכיר ככל שיהיה, מבחינה משפטית, מנוגדת לעמדת הממשלה, כמו שאנחנו נוכחים לראות כאן, עד כמה משפטית היא בעייתית?
אני יכול להגיד שכשיוצא שר, בניגוד לעמדת ראש הממשלה ובלי תאום עם ראש הממשלה, אז אין הבדל אם זה יהיה חבר הכנסת מהאופוזיציה גנץ שהלך לבקר בארצות הברית, או השר בלי תיק גנץ, נציג האופוזיציה במקרה הזה בתוך הממשלה, שהלך לבקר בארצות הברית. אני חושב שיש לזה משמעות כלשהי. יש לנו ראש ממשלה אחד, הוא מנהל את העניינים המדיניים של מדינת ישראל, הוא המפקד העליון של הצבא במלחמה הזו, והוא עושה את הדברים, ברוך השם, בסייעת הדשמיה, עם הרבה הצלחה, ואנחנו נאחל גם שימשיכו להצליח להביא לניצחון מוחלט על החמאס, להחזרת החטופים, בעזרת השם הביתה.
אמן שכך יהיה. אבל תראה, אי אפשר להתעלם, אני כולנו שותפים לתקוות שאמרת כאן. הרי בסופו של דבר אנחנו רואים שהממשלה, איך נקרא לזה? על הדימוי של ביאבוע, מתחילה לבאבע. ויכול להיות שהמטרות של כולם הן טובות, אבל נראה שצריך איזשהו סדר. עכשיו, חוק ומשפט, התפקיד שלהם הם בסופו של דבר ליצור סדר. עד כמה הסכמים שנחתמו עכשיו במלחמה הזו, כשהממשלה, ממשלת החירום הוקמה, הייתה התייחסות עד כמה שידעו לך בהסכמי הקואליציה הזו לפעילות כזו? עד כמה באמת הכפיפות לראש הממשלה הייתה ברורה וחדה?
אין שום ספק. אם למישהו היה ספק, אז הוא בבעיה. כל הסיפור של ממשלת האחדות הייתה באמת לייצר אחדות במצג אחיד אל מול העם, אל מול המדינות, אל מול העולם, שאנחנו כאן ביחד במאבק מול אלו שקמו עלינו להשמידנו. ברגע שמתחילים, זה לא מעכשיו, זה כבר תקופה ארוכה, ששרי כחול לבן, או איך שלא קוראים להם, המחנה הממלכתי, מגיעים ולא מגיעים לישיבות ממשלה, כשהם מגיעים הם מצביעים נגד. הם כבר מנהלים את הקמפיין לבחירות שהם חושבים שיהיו בקרוב. אז יש לי חדשות בשבילם, הבחירות לא יהיו בקרוב, הבוחר אמר את דברו, יש עוד תקופה ארוכה עד נובמבר 26 לבחירות הבאות, ובינתיים ראש הממשלה נתניהו הוא ראש הממשלה וימשיך להיות, והממשלה הזו חזקה כמו שהייתה קודם לכן. תראה, אם תיקח 64 מנדטים ותוריד מהם את גנץ ואת כל מי, אייזנקוט וכל מי שהם...
הם לא בתוך ה-64, כן? גנץ ואייזנקוט הם לא בתוך ה-64, נכון.
בדיוק, זה מה שאני אומר, אז יישארו 64.
נכון, נכון. אתה אומר, אם מורידים את מה שלא נמצא בפנים, נשארים עם אותו תוצאה. אני רוצה לשאול אותך, נמשיך בקו הזה של אחידותה של הממשלה אל מול קולות חיצוניים. אנחנו רואים שארצות הברית מתחילה לשנות קצת את אורה, ביחס להתנהלות מולנו. עד כמה לדעתך, בפן החוקי, עכשיו אני באמת שואל מהפן החוקי משפטי, הממשלה יכולה לבוא מול ארצות הברית ולומר, כמו שאמרת, אנחנו נבחרנו על בסיס רצון העם, 64 מנדטים נותנים לנו גיבוי מלא, רצונכם אינו רצוננו, ככל ואתם מעוניינים במדיניות אחרת, אז אולי בבחירות הבאות לא כרגע. מניסיונך זו טענה, האמריקאים רואים באחידותה של ממשלה מהפן החוקי שלה, מהפן שהיא קיבלה את מנדט העם, הם רואים בכך תירוץ?
קודם כל אנחנו חייבים לומר שאנחנו מלאים הערכה לנשיא ארצות הברית שתמך תמיכה בלתי מעוררת במדינת ישראל במאבק שלה בשעת המשבר שלה, ויש חילוקי דעות בין ידידים, זה בסדר, אבל גם ארצות הברית יודעת שבדמוקרטיה הציבור, העם הוא זה שקובע, ויש כאן ממשלה נבחרת. ארצות הברית יכולה להציע הצעות, לומר אמירות, אבל בסופו של דבר מדינת ישראל היא מדינה ריבונית, יש לה עצמאות, יש לה ממשלה שנבחרה, וזה זה החוק. גם בארצות הברית יודעים את זה אולי אפילו יותר טוב מאיתנו. בסופו של דבר,
נכון, דווקא אם
דמוקרטיה, העם הוא הריבון.
נכון, בארצות הברית נושא הדמוקרטיה והחוקה הוא קדוש. עד כמה לדעתך אבל הם מדגישים את זה כשמדובר במדינות אחרות? כי נראה שלפעמים שוכחים את הכותרת הזו. אני יכול להגיד לך, אפילו בסאבטקסט, אתה רואה משיחות שמנהלים מול עיתונאים, ההרגשה כאילו, אנחנו נכתיב לאלה ככה, אנחנו נאמר לאלה ככה. נראה שלפעמים שכחו שאנחנו לא בדיוק החצר האחורית שלהם.
אני לא יודע, אני לא מתרשם גם מעיתונאים שאתה יודע, יכולים לשכתב דברים שנאמרים להם. אנחנו כבר 5 חודשים בתוך המלחמה, זוכים לגיבוי מהעולם, בפרט מארצות הברית, ולא סתם, כי המלחמה הזו שעכשיו נמצאת לפתחנו, וטבחו בנו טבח, ועשו את מה שהיה כאן ביום שמחת תורה, אם העולם לא יגבה אותנו במאבק הצודק כל כך, המוסרי, הערכי, להשמיד את חלאות האדם האלה, זה יגיע אליהם בסוף.
אמת. ובוא נדבר באמת על ההקשר הזה של השמדת חילות האדם האלה. הם שואבים את כוחם הרבה מתעמולה, ואחד הכלים הגדולים לצערנו היום בעולם להעברת התעמולה האנטישמית הזו, זה ערוץ אל-ג'זירה, ואתם, עלתה הצעה בממשלה לקידום חוק לסגירת הערוץ, תוכל לתת לנו איזושהי סקירה קצרה איפה זה עומד היום?
כן, אז קודם כל לא עלתה הצעה בממשלה, זה התחיל מתקנות שאני ממש יום למחורת המלחמה ישר כתבתי, כדי לסגור
תקנות חירום, כמדומני הייתה הכותרת.
תקנות לשעת חירום, נכון, תקנות לשעת חירום שיאפשרו לי לסגור גופי שידורים זרים שפוגעים. התקנות אושרו בממשלה, לקח קצת זמן, ויכוחים משפטיים כהרגלם, בסופו של דבר אושרו התקנות, באמצעות אותן תקנות, שזה תקנות תקדימיות, מעולם לא היו פה תקנות שאפשרו לסגור גופי שידור, סגרנו את רשת אל-מיידין, שהיא רשת של חיזבאללה, את אל-ג'זירה הבאנו את התשתית שמאפשרת לסגור לאישור, להסכמת שר הביטחון ואישור הקבינט. ההסכמה הזו והאישור הזה טרם התקבלו מסיבות שהם כרוכים בענייני ביטחון, בדיני נפשות. אפשר להבין למה זה מתעכב, אבל בינתיים התקנות האלו פג תוקפן. כן. ואנחנו עכשיו רוצים לחדש ואולי אפילו להקטין את הבירוקרטיה ואת את התהליך שהיה נדרש כדי לסגור גוף שידורים כזה שפוגע בביטחון המדינה, ולכן הבאנו בחקיקה ראשית עכשיו. חוק שמאפשר לסגור גוף שידורים, הוא נמצא עכשיו אצל צביקה פוגל, יושב ראש הוועדה שמטפלת בזה בכנסת, ואני מעריך ואני מקווה, ואני גם הייתי בדיון בוועדה, שהדברים יתקדמו לקראת חוק שיהיה טוב ומקובל על רוב החלקים בכנסת, גם אגב מהקואליציה והאופוזיציה, חוק הזה שיאפשר באמת לסגור, כתוב בפסוק, אדוני ילחם לכם ואתם תחרישון. אני מפרש את זה כשר התקשורת, השם ילחם לכם, אבל אתם לפחות תשתיקו את אלו שרוצים לפגוע בכם.
יפה,
אנחנו נעשה את זה, את לפעמים, זה
דירה יסגר. לפעמים גם המילה תחרישון יכולה להיות אקטיבית, אתה אומר. יפה.
כן, בהחלט.
במשפט אחד לסיום, מתחילות כבר לצוץ אי אלו הודעות או שמועות על רצונם של גופים כאלה ואחרים לחקור את אירועי שביעי באוקטובר ולא לחכות לסיום המלחמה שיכול לקחת עוד זמן. עמדתך בנושא?
אני, כולנו מסכימים שהאירועים האלה צריכים להיבדק ולהחקר עד דק. צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, לבחון את העניין הזה. אני לא בטוח שכשלוחמנו מחרפים את משם בשדה הקרב, זה הזמן עכשיו להיכנס לעימותים בסוגיה הזו, אבל יש לנו ראש ממשלה, כמו שאמרנו, ראש ממשלה אחד, ואם הוא יחליט להביא הצעה כזו לממשלה, אני בטוח שהיא תזכה לתמיכה. בוא ניתן לו להוביל את המהלך כשיגיע הזמן.
אתה אומר שההצעה כזו שתבוא לממשלה תזכה לתמיכה יכול להיות גם לפני שהתותחים ישקטו לגמרי.
אני מעריך שכך יהיה, ואני סומך על ראש הממשלה שעד עכשיו עושה את דברים בסום שכל, שיעשה את העניין הזה בעיתו ובזמנו.
הבנתי. נקווה שכך יהיה ושבאמת השקט יבוא במהרה, בעזרת השם. שר התקשורת שלמה קרעי, תודה רבה לך.
תודה, בשורות טובות ובהצלחה.
כל טוב. בעניין הבא נמצאת איתנו שרת ההתיישבות אורית סטרוק, חברה בוועדה לבחירת שופטים. שלום לך, גברתי.
שלום, שלום.
שלום וברכה. נושא הוועדה לבחירת שופטים צבר בימים האחרונים רעש לא קטן. היו אי אלה הסכמות בהתחלה, אבל נראה שכשהולכים ומתקרבים למינויים בכירים יותר, אז ההסכמות כבר לא כפי שהיו בהתחלה. אשמח קודם כל כמי שנמצאת שם בפנים בדיונים, שתסברי את אוזנינו, עד כמה באמת ההרגשה היא שהולכים לקראת איזשהו סוג של, לא הייתי אומר פיצוץ, אבל אי הסכמות, נאמר זאת כך.
לא, אני דווקא לא נוטה להסכים איתך. אני אסביר רגע את אופן ההתנהלות של השיח ושל קבלת ההחלטות בוועדה.
כן.
אנחנו מראשית כינונה של הוועדה, אנחנו על השולחן את העובדה שבוועדה נמצאים נציגים בעלי דעות שונות מאוד אלה מאלה, מייצגים למעשה פלחים שונים מאוד בציבור, ויצרנו את העובדה שאנחנו נמצאים כעת במלחמה ושאחדות היא צו השעה, ולכן סומה עלינו לנסות לקבל החלטות מתוך הסכמה משותפת. זה היה העיקרון הבסיסי ביותר שהצבנו אותו ודיברנו, הערכנו בדיבור עליו עוד לפני שהוועדה ניגשה להצבעה הראשונה בכלל. היה ברור לכולם שסביב הנושא המשפטי היו מתחים מאוד מאוד גדולים בקרב הציבור לאורך השנה האחרונה, ושתפקידנו הוא לא למתוח את החבל מעבר למה שהוא כבר נמתח, אלא בדיוק להפך, לנסות להגיע להסכמות למרות לא רק חילוקי הדעות, אלא חילוקי הגישות, חילוקי תפיסות העולם בין המשתתפים השונים בוועדה. והעיקרון הזה, ברוך השם, נושא פרי מאוד מאוד יפה. אנחנו כבר פעמיים התכנסנו וקיבלנו החלטות משותפות בהצבעה בהסכמה. פעם ראשונה זה היה על מינוי שופטים באילת, בבתי המשפט המחוזיים בצפון ובחיפה.
כן.
ואומנם לא היו הרבה שופטים שמנינו, אבל אלה שמנינו התקבלו פה אחד, כולם הצביעו באדם, ולא היה אחד מבין חברי הוועדה שיצא כשהוא בתחושה ששום דבר ממה שהוא רצה לא התקבל, גם לא היה אף אחד שיצא כשמלוא תאוותו בידו, אלא היה ברור שצריך לנהל שיח ולהגיע להסכמות.
אבל פה באמת, השאלה,
מופתי.
זה מופתי ואני קטונתי, אבל כולנו נציין את זה לשבח, אבל פה באמת עולה השאלה, כי הוועדה בחרה בעצם לא לדון בדברים שיכולים להוות פיצוץ, ויבוא השואל וישאל, הרי לשם כך נוסדה הוועדה, נשים רגע בצד את המחאות נגד הרפורמה, ואת כל בעצם השנה האחרונה שלפני המלחמה, בסופו של יום יש כאן ועדה שמקבלת את כוחה הפרלמנטרי, יש לומר, היא אמורה לבחור בשיטת רוב כזו או אחרת, והיא מרגישה מסונדלת. כלומר, כשהיא באה לדון בשופט כזה או אחר, במינוי חשוב כזה או אחר, שמצריך הסכמה של רוב מסוים, שהמיעוט לא ירגיש בנוח עם זה, ככה אלו החיים הדמוקרטיים, והוועדה לא מסוגלת.
אז תראה, עובדה, אני קצת קטעת אותי באמצע, עובדה שהתכנסנו פעם נוספת, והגענו להחלטות משותפות בהסכמה גם לגבי שופטי שלום, בשני המחוזות האלה, גם במחוז הצפון וגם במחוז חיפה. שוב, הצבענו פה אחד על מכלול של מועמדים שהסכמנו לגביהם. ואז פנינו לקבל החלטה דומה בירושלים, ושם לא הצלחנו להגיע להסכמות, יכול להיות שגם בגלל שכבר הזמן הסתיים, אז אנחנו נתון לזה בישיבות הבאות. אני חושבת שאפשר להגיע להחלטות בהסכמה, מתוך הקשבה אחד לשני. אני אתן דוגמה.
כן.
למשל, בהחלטה שקיבלנו בנוגע לבתי המשפט המחוזיים באזור חיפה, היה שיח מאוד מאוד מעניין. השופטים חשבו שצריך להתבונן רק על היכולות המקצועיות של המועמדים. כמוהם גם סברו נציגי לשכת עורכי הדין. אנחנו נציגי הציבור בממשלה ובכנסת, אנחנו חשבנו שנכון להסתכל גם בהיבטים ציבוריים, בהיבטים של אחריות לאומית, כמו לדוגמה, שאם יש שופט או שופטת שקלו ראש בעבריינות המאוד מאוד חמורה, ממש עבריינות שסיכנה את המדינה כולה בתקופת שומר חומות, אותן פרעות שביצעו חלק מערביי ישראל ביהודים, בעיקר בערים המעורבות, בנגב ובגליל, אז אנחנו לא יכולים להתעלם מהיבטים כאלה. אם שופט יש לו יכולות מקצועיות פנטסטיות, והוא מאוד מאוד מוכשר, אבל הוא לא שם את האחריות הלאומית לנגד עיניו בסיטואציות כאלה, והוא מקל ראש ומשחרר ובעצם מונע אכיפת חוק מרתיעה בעיצומם של ימים קשים כאלה, אז זה נושא שצריך להיספר ולהימדד בבואנו למנות או לא למנות.
נכון.
שופט שכזה. ועל זה היה דיון, היה ויכוח, הייתה אי הסכמה, אבל בסופו של דבר מינינו את כל מי שמינינו בהסכמה, כי הייתה הבנה שאחד צריך ללכת לקראת השני ולראות גם את תפיסת העולם של הצד השני. וכך אנחנו נמשיך להתנהל בעזרת השם. אני מאמינה שעם הרבה קשב, עם המידל שלנו מצד אחד, ועם הקשבה והידברות מצד שני, אנחנו נגיע לתוצאות יפות. בינתיים התקדמנו לא רע בכלל.
מצד אחד זה משמח, אבל מצד שני, את לא חייבת להסכים איתי בעניין הזה. יש שיאמרו שעצם הנכונות שלכם, כרוב, כקואליציה, להגיד ולומר את מה שאמרת פה עכשיו, שאנחנו רוצים להגיע להסכמות גם בסוגיות בהם אנחנו לא רואים עין בעין, אבל בסופו של דבר למנות דמויות שמקובלות על כולנו, הוויתור מצדכם, אני לא מדבר עכשיו על ההסכמות של הצד השני, הוויתור שלכם על שמות שכפי הנראה לא היו עוברות בגרון, עוברים בגרון, סליחה, לצד השני, עצם הוויתור הזה הוא פגיעה בכוחכם כנבחרי ציבור, אבל בואי ברשותך נתקדם לנקודה הבאה, שקשורה ממש באותו הקשר. שופטי העליון, הרי הוועדה בסופו של דבר תצטרך לדון גם בהם, ואי אפשר להתעלם מהמקרה שבו, כפי שפורסם, את, וכמדומני חבר ועדה נוסף, דרשתם את הדחתו של השופט כבוב. זה אגב קשור, זה קשור קשר עדוק לנושא, זאת אומרת, אתם, בהשקפת עולמכם, רואים בעין אחרת את מעשיו ואת התוצאות שהן אמורות להביא. אשמח באמת שתתייחסי לזה.
כן, אז קודם כל נשים את הדברים על דיוקם. אנחנו עדיין לא דרשנו הדחה של איש, משום שאנחנו לא מנהלים בית דין שדה, ולא שופטים אנשים, שום אדם, לפי הדרך שבה התקשורת מדברת עליו, ועם כל הכבוד לתקשורת. אני האחרונה שאדון אדם לפי מה שהתקשורת אומרת
אמת,
עליו. מה,
אמת.
אנחנו כן, מה אנחנו כן אמרנו? אנחנו כן אמרנו שאנחנו רוצים לברר כמה זמן ייקח לברר עובדתית על ידי הגוף שמוסמך לכך, שזה נציבות קבילות הציבור על שופטים, כמה זמן ייקח לברר את הנתונים, את העובדות, לקבל את התשובה, את התגובה של השופט, לבדוק האם התגובה הזאת עומדת אל מול הנתונים העובדתיים, וכמה זמן התהליך הזה ייקח, כדי שאנחנו, הגוף היחיד במדינת ישראל שיכול, במקרה הצורך, אם מבצר צורך, להדיח שופט, נוכל לדון בדבר, כי אנחנו לא רוצים, מה שנקרא, להתעלם מחובתנו הציבורית. חובתנו הציבורית היא למנות שופטים, וחובתנו הציבורית היא במקרה קיצון, שבו יש צורך גם להדיח שופט, חלילה, אז גם להדיח, ולא להפטיר כדי שתקד, כאילו כלום לא קרה. וזה היה השיח שאנחנו ניהלנו, הבהרנו היטב היטב לכל חברי הוועדה שאין לנו שום כוונה לבצע משפט שדה, ויחד עם זה אין לנו שום כוונה לתת לזמן להימרך חלילה,
נכון.
או לבדיקה המקצועית,
הבדיקה הזאת צריכה להתרחש.
להיגרר, אלא צריך לכתוב איזשהו זמן, ואז לבוא ולדון לנוכח הנתונים. זה כל מה שאנחנו דרשנו, אני חושב זו דרישה לא רק הכי הגיונית. בוא נגיד שאם לא היינו דורשים אותה, היינו נוהגים בחוסר אחריות ציבורית.
כן.
וכך נעשה בעזרת השם.
איך את מסבירה על זה, אבל שבכל זאת, על עצם הרצון שלכם לבדוק את הדברים, כבר קמו קולות מזועזעים, אני אומר במרכאות, עד כמה שהבדיקה הזאת היא נחוצה?
אני חושבת שהראשונים...
שוב, אני לא מנסה שאת תצטרכי להסביר דעות אחרות, אלא את ליבת המחלוקת.
זה לא עניין של מחלוקת, אני באמת חושבת שהראשונים שצריכים להיות מיינדד, להיות רגישים לכך שסוגיה כזאת תידון ותיבדק לעומק, הם שופטי בית המשפט העליון עצמם, משום שלמעשה, אם חלילה חלילה הדברים שפורסמו הם נכונים, ואני מאוד מקווה שהם לא נכונים, אני אשמח לגלות שהם לא נכונים, אבל אם חלילה חלילה הם באמת באמת נכונים, אז הרי זה מכתים את כל בית המשפט, הרי זה מכתים את השופטים כולם, וחבל.
נכון.
ולכן הראשונים שצריכים להיות אכפתיים מבירור כזה, שהוא באמת יתבצע בצורה הכי מקצועית, והכי אמינה, והכי פתוחה, והכי שקופה, הם השופטים עצמם. וזה גם מה שהסברנו ונמשיך להסביר. ולכן אני חושבת שמכיוון שכולנו רוצים שתהיה לנו במדינת ישראל מערכת משפט שהציבור יכול לתת בה את אמונו, קודם כל בראש ובראשונה בהיבטי יושרה. קודם כל בהיבטי יושרה, דעות, השקפות עולם, זה עוד סוגיה, זה עוד סוגיה, דיברנו על זה בעריכות בדיונים של הוועדה, על כך שבית המשפט העליון הוא באמת בהיקפים נרחבים מאוד, מביע עמדות ששייכות לחלק מאוד מאוד מצומצם מהציבור, אני אומרת בעדינות.
את אומרת אבל עוד מבלי להיכנס לזה, אנחנו מדברים על היושרה.
אבל הרבה לפני אג'נדות, קודם כל יושרה.
קודם כל יושרה ונקיות.
קודם כל אנחנו מצפים, כן, נקיות ויושרה, זה א' ב' שצריך להיות לבית משפט, לכל בית משפט, בוודאי ובוודאי לבית המשפט העליון, ולכן האינטרס לברר את הדברים צריך להיות משותף לכולנו, והראשונים שצריכים לרצות אותו הם שופטי בית המשפט העליון, ואני מאמינה שבסופו של יום הם יסכימו איתנו, ואנחנו נקיים את הבירור, ואני אומרת לך, נתנאל, אני אשמח יותר מכל אחד, אם יתברר שלא היו דברים מעולם, ושהכל היה סתם הכפשות של התקשורת, ושהשופט העליון כבוב הוא צח כשלג, ואני אשמח מאוד, באמת אני אשמח, אני לא מחפשת איך חלילה, להדיח אותו, או להפך, אני חושבת שגם עבורו זה טוב הבירור הזה, אם התקשורת
מהזווית הזו באמת
נגדך, ואתה לא עשית כל רע,
אתה אמור לשמוח על ההזדמנות הזו, תודה על הדברים, שרת ההתיישבות אורית סטרוק, שמחנו לשמוע את הזווית שלך לסוגיות, תודה רבה. נמצא איתנו כעת עורך הדין קובי סודרי, שלום.
שלום נתנאל.
שלום וברכה, תראה, משבוע לשבוע סוגיות לא מפסיקות לבעבע, לא צריך להתאמיץ יותר מדי כדי להעלות נושאים לדיון, אבל בוא נדבר איתך על מה ששמענו ממש עכשיו, מהשרה סטרוק, החברה בוועדה למינוי שופטים. לדבריה, נעשים מאמצים של ממש, היא הדגישה את זה כמה וכמה פעמים בזוויות שונות, להגיע להסכמות. היא כביכול כמעט נתנה לנו להבין שמינויים בלי הסכמה מקיר לקיר, לא באים בחשבון בתקופה הזאת. אתה מרגיש שזה המצב?
תראה, א', אני לא רק שקטונתי בעניין הזה, אני לא מסוגל בכלל להתווכח עם השרה סטרוק, היא נמצאת שם ושומעת ורואה מה קורה, אני לא, אני לכל היותר חי מדיווחים. אני יכול רק להגיד לך גם שאני לגמרי לא מופתע אם זה המצב, מכיוון שהוא לא תלוי רק ימים אלה, לפחות מהניסיון המצטבר שלי בכל מה שקשור לוועדה לבחירת שופטים, זה כמעט תמיד מאז ומעולם היה המצב, כי המבנה של הרכב הוועדה הוא כזה שבסופו של יום הוא הרבה פעמים מחייב הגעה להסכמות כאלה ואחרות.
אני רוצה באמת לגעת במשפט שאתה אמרת, לפעמים הוא מחייב להגיע להסכמות כאלה ואחרות. נראה, אולי זה צירוף המקרים שהתגלגלנו אליהם בשנה וחצי האחרונות, שהקוקטייל הזה של מחאה יחד עם מלחמה יצר מצב שיש פה ועדה שכוחה הוא, תסכים איתי, כוח פרלמנטרי, שמנסה להיות מחוץ לכנסת. זאת אומרת, ועדה שלקחה על עצמה להיות עם הסכמה מוחלטת, באיזשהו מקום, בלי להתחשב בכלל ברצון הבוחר, שיטה דמוקרטית, רוב מול מיעוט, סוגיות משפטיות רבות שאנחנו דנו...
לא, אני מתנצל, אבל אני לא
יכול להסכים
עם התיאור שלך.
אז בוא תנסה...
לא, אני אגיד לך...
כן.
לא, אני אגיד לך למה. כי צריך להבין מה זה אומר ועדה פרלמנטרית, שהיא לא פרלמנטרית, אחד, כאשר ההרכב שנקבע לגביה מלכתחילה בחוק, וזה כבר אנחנו מדברים על עשרות בשנים, נועד לשקף היבטים שונים, לא רק... של הייצוג בפרלמנט, ובכוונה לא רק של הייצוג בפרלמנט, אלא גם של מערכות נוספות. זאת אומרת, קודם כל יש לך נציגים של בית המשפט העליון, יש שם שלושה,
כן.
יש לך נציגים של לשכת עורכי הדין, שאמורים לשקף איזשהו פן שהוא בא לאופי מקצועי שנוגע לעורכי הדין, שהוא, אני לא רוצה להגיד ציבור הלקוחות, אבל הוא בוודאי ציבור אנשי המקצוע העיקרי, שמגיע לבתי המשפט, ובהרכב של הפוליטיקאים, בין אם אלה שרים ובין אם אלה חברי כנסת, אמור להיות גם כן איזשהו תמהיל שנותן ביטוי למצב הפרלמנטרי. עכשיו, השיטה אצלנו, בשונה לדוגמה, לא יודע מה, מארצות הברית. אתה יודע, בארצות הברית עושים פריימריז לתובע הכללי, לשופט, השופט או התובע צריכים למצוא חן בעיני הקהילה.
נכון, לפעמים זה ממש ביום הבחירות עצמו. ביום הבחירות עצמו, כשהמצביע הולך לבחור את הנשיא שלו, הוא גם בוחר את השופט שלו.
לא, לא רק זה, אני יכול להגיד לך שאני זוכר שפעם הלכתי לצפות במשפט בארצות הברית, איזשהו תיק, באמת לא איזה משהו יוצא דופן, ובסיום הדיון, השופט ירד מהדוכן, ניגש למושבעים, ונתן לכל אחד מהם סיכה שלו, לקראת הבחירות שיש לגביו. עכשיו, אתה יודע, אתה יכול להגיד מהצד האחד,
נכון.
לא, אתה יכול להגיד מהצד האחד, פנטסטי, הנה, השופט שיבחר זה השופט שמשקף את רצון הבוחר. מהצד השני, אני חושב שזה גם עלול לעורר איזושהי
אי-נוחות,
שהשופט עלול לרצות למצוא חן.
יש לי איזושהי הרגשה שאצלנו במדינתנו הקטנה זה לא ייגמר בסיכה, אבל אני רוצה באמת להפנות את השאלה, נמצא איתנו גם כן עורך דין זיו מאור, שלום לך.
שלום
לך ותודה שאתה איתנו. בוא באמת תיגע מהזווית שלך, מהרעיונות שערכנו כאן היום ובכלל מהתקופה האחרונה, הפניתי את השאלה מקודם לעורך דין סודרי, נראה שהוועדה מנסה ממש בכוח להוציא את עצמה קצת מהמשחק הפרלמנטרי. אתה רואה סיכוי שדבר כזה יקרה?
זו ועדה אנטי דמוקרטית שהיא חרפה, היא קטן על הדמוקרטיה הישראלית. צריך להזכיר, היא אומנם קיימת עשרות בשנים, אבל היא נוסדה מלכתחילה מתוך המטרה הפסולה של להרחיק את החרדים מאפשרות שיהיה שופט חרדי בבית המשפט העליון. כשמדינת ישראל נוסדה, מינו פה שופטים כמו בכל מקום אחר בעולם. שר המשפטים הציע את מועמדים, והכנסת אישרה לאחר שימוע פומבי. אלא שהכנסת אישרה את מועמדתו של השופט פנחס אסרף, שלא רק שהיה חרדי, אלא גם הכריז שהוא מתכוון להטמיע את הדין העברי בפסיקותיו, וכתוצאה מכך, משה זמורה ופנחס רוזן, נשיא בית המשפט העליון הראשון ושר המשפטים הראשון, שינו את השיטה הזו, המציאו את השיטה הייחודית הזו שקיימת בישראל כבר 72 שנה, ולא בכדי אף מדינה אחרת בעולם לא חיכתה אותה. זו שיטה אנטי-דמוקרטית שנועדה להרחיק את רוב הציבור הישראלי ממוקד ההחלטות החשוב הזה שנקרא בית המשפט העליון, והשיטה הזו היא חרפה. זה לא שבאיזה מקום אקזוטי בארצות הברית השופטים מחלקים סיכות. בכל המדינות בעולם, חוץ מישראל והודו, שהיא לא דוגמה לכלום בהקשר הזה, פוליטיקאים ממנים שופטים. בדמוקרטיה, פוליטיקאים ממנים שופטים. מדינה שבה פוליטיקאים לא ממנים שופטים, איננה דמוקרטיה. מדינה שבה אנשים שהם לא נבחרים ולא מייצגים את עמדת הציבור, מקבלים את הזכות להכריע הכרעות כל כך יסודיות וגורליות לעם, היא לא דמוקרטיה, זה הכל. מדינה שבה נתח כל כך משמעותי בשלטון מופקד בידי מי שאיננו נבחר, איננה דמוקרטיה. ולכן השיטה הזו היא שיטה אנטי-דמוקרטית, ולא בכדי הכנסת הנבחרת קיבלה מנדט מהציבור, שנתן לה הוראה ברורה לזרוק את השיטה המקולקלת הזאת מהחלון, ולהתחיל כאן עם שיטה דמוקרטית, שבה פוליטיקאים ממנים נבחרי ציבור, מרד השמאל, שהתרגש אלינו בשנה שעברה, מנע את המהלך.
או, זאת השאלה. זאת השאלה באמת. בסופו של דבר, אני מבלי להיכנס רגע לדיונים ההיסטוריים יותר, כי מקומם חשוב, אפילו יש לומר חשוב מאוד, בסופו של דבר, אחרי שנה של מחאות, העניין נעצר, כמעט נדחה לחלוטין, ואז הגיע גם המלחמה. בתנאי המגרש הנוכחיים, נקרא לזה, בסדר, במשחק שבו אנחנו נתונים עכשיו, אתה רואה סיכוי שהוועדה הזאת נהפכת לאיזושהי החלאה, כמו שאתה אמרת, בין רוב פרלמנטרי למינויים בהסכמה, להסכמה רחבה אפילו של העם, כדי שמערכת המשפט תוכל לחזור ולמנות שופטים ולא לקרוס תחת העומס, או שאנחנו הולכים חזרה לכאוס?
אז קודם כל צריך לומר בצורה ברורה, מה שעצר את המגמה זה לא המחאות, מה שעצר את המגמה זה המרד. ממשלות נבחרות מקשיבות למחאות, קוראות את אוזן ומחליטות מה לעשות, אבל כאשר יש מגמה של סרבנות, כאשר אלופים בכירים בצבא מודיעים לשר הביטחון שהם לא הולכים לשרת, וזה מקפל את הממשלה, זה לא נקרא מחאה, זה נקרא מרד, וזה לא לגיטימי. צריך להשתמש בטרמינולוגיה המדויקת. אשר למה שצפוי לקרות, זה תלוי בנבחרים שלנו. אם הנבחרים שלנו יעזרו אומץ, יאכפו את החוק הפלילי על ראשי המרד, יזרקו אותם למקום שלהם בכלא, יוגשו כתבי אישום חמורים נגד מי שאשם בהמרדה, בהסתה, בתעמולה תבוסנית, וככה ידקו את המרד ויצמצמו אותו מחדש לממדים של הסתה, אם הם יגלו את האומץ לעשות את זה, הם בוודאי יגלו את האומץ גם להחזיר את הרפורמה למסלולה ולהחזיר את הדמוקרטיה הישראלית על כנה. אבל מאחר שאנחנו לא רואים שהצד הראשון נעשה, הוא אכיפת החוק נגד העבריינים שמרדו ועודדו סרבנות, אני גם לא רואה איך הם מקדמים את הרפורמה מחדש.
כן, כן, נראה שזה לא משהו שיהיה ודאי לא בתקופה הקרובה. עורך דין סודרי, מילה שלך בנושא הזה, וברשותכם אני אעבור לעוד שאלה אחת.
זה מזלנו שכל מה שעורך דין מאור אמר שלא קורה, גם לא יקרה. ובזכות זה אנחנו נשארים את הדמוקרטיה הלא רעה שהיינו.
דמוקרטיה אנחנו לא.
הדמוקרטיה הלא רעה עד לפני שהתרגשו עלינו הרוחות הרעות של ההפיכה המשטרית, שלמזלנו היו מספיק כוחות בעם, כוחות חיוביים, שהצליחו לבלום את הדבר הזה.
אבל דבר אחד אתה מסכים, אני חושב שפה על עובדות אנחנו לא מתווכחים. זה נכון שרוב מוחלט ממדינות המערב, או אפילו בכלל, ממדינות שאנחנו מנהלים איתם אי אלו קשרים בינלאומיים, אין שיטה כזאת. אין שיטת מינוי שופטים, על זה אנחנו לא מתווכחים. אני מסכים שאם אני עכשיו אהיה בנעליך, אני אנסה להסביר למה אנחנו כאן, בטח אתה תאמר בגלל שאין חוקה למדינת ישראל, בגלל ההרכב הפוליטי המאוד מאוד עדין ובעייתי שלה, יכול להיות. יש בהחלט...
רגע, אז לא הבנתי, אז איך אנחנו עושים בדיוק את ההשוואה? אנחנו עושים את ההשוואה רק לפי פרמטרים מסוימים שאתה חושב שצריך לעשות לפי המשוואה?
אולי תסכימו...
כי אם תבוא ותגיד לי, יש מדינה... יש מדינה, אני לא משווה לאף אחד, למה אני צריך להשוות?
פה מתחילה הבעיה, אבל כשאין למי להשוות, אבל פה אנחנו... כי פה ניכנס...
אתה מראיין אותי, אתה מראיין אותי, אז אתה משווה אותי לעורך דין מאור? לא. כל אחד בתכונות שלו, וכל אחד... לא,
ממש לא. בהבעת הדעות, בהבעת הדעות.
התחלתי לשאול האם יש... כן, האם יש מדינה...
סליחה. מדינת ישראל היא מדינה עצמאית, ייחודית, שכל המאפיינים שלה עומדים בפני עצמם. אין מדינה אחרת שאני מכיר, שיש לה את אותו הרכב מאפיינים כמו שלנו, באמת באין ספור דברים ועניינים, החל מהייחוד היהודי שלנו, עבור במחלוקת שיש כאן עם תושבים פלסטינאים, אם יש להם זכות, אין להם זכות, איזה חלק יש להם מבחינה שלטונית, היבטים ביטחוניים, באמת אין ספור דברים, הרשימה היא ארוכה מאין כמותה, ולכן אין מה להשוות אותנו לשום מקום אחר. אחד, שניים, אני חושב שבמצב הנתונים שלנו והמאפיינים כמו שהגדרתי אותם, השיטה שאנחנו נמצאים בה כיום היא מה שנקרא האופציה הפחות רעה שיש.
אבל פה, אני נזכר מהמילים שלך אפילו, נזכר.
רגע, אני רק
רוצה להגיד... כן, אני כבר אתן לך להתייחס, אני אומר רק לעורך דין סודרי, פה מתחילה הבעיה, אני חושב שיש לזה אפילו מונח ברפואה, שכשעוסקים במשהו חדש של המדע, או ודאי במקרה שלנו למדע המדיני, נקרא לזה, לפוליטיקה הרשמית, אין מה לומר בעניינו, לפוליטיקה המערבית לפחות, נשאלת השאלה מי יקבע מה כן. כלומר, אם אנחנו נמצאים
לא,
במצב...
זה אפילו לא יש לחדשנות, זה קשקוש שאנחנו חדשים וייחודיים, אנחנו חדשים וייחודיים בהיבטים מסוימים, וכל מדינה היא חדשנית וייחודית בהיבטים אחרים. אנחנו לדוגמה, אין לנו חוקה, גם לבריטניה וניו זילנד אין חוקה. אנחנו ממנים שופטים בצורה הזאת, גם אוטו ממנה שופטים בצורה הזאת. מדינות כל הזמן מסתכלות אחת על השנייה ומנסות ללמוד. אתה יודע שאנחנו המדינה היחידה בעולם, חוץ מאיתנו והולנד, שאין בה חבר מושבעים? בכל מדינה דמוקרטית אחרת יש חבר מושבעים. אתה יודע שברוב המדינות הדמוקרטיות, מי שממנה את ראש התביעה זה הציבור, ראש התביעה הוא פוליטיקאי. מדינות שבהן, אנחנו המדינה היחידה שבה הציבור לא ממנה את ראש התביעה, ולראש התביעה יש שיקול דעת. בצרפת לדוגמה, ראש התביעה הוא פקיד, אבל אין לו שיקול דעת, הוא חייב להגיש כתב אישום על כל דבר שהוא רואה. אנחנו כל הזמן מסתכלים על מדינות אחרות, ואי אפשר להתייחס למשפט המשווה, כאילו זה איזושהי פיקנטריה חסרת ערך. זה חשוב מאוד להבין איפה אנחנו ייחודיים, ולמה אנחנו ייחודיים. עכשיו, לגבי השאלה שלך, מי מחליט בדמוקרטיה, התשובה ברורה, הציבור מחליט, והציבור החליט, בראשון בנובמבר 2022.
הציבור ממש לא החליט.
ההתעממות הזאת לא תתקדם מילימטר. עורך דין סודרי, זה שקר. הציבור החליט, היו בחירות ואתם הפסדתם. היו בחירות, ואתם
קצת... רגע, רגע, עורך דין סודרי, שנייה ניתן לעורך דין מאור לסיים במשפט אחד, נשמע אותך עוד משפט ובזה נסיים.
אני רוצה להגיד לך כזה דבר, בפעם הבאה שאתה תגיד שקר על משהו שאני אומר, אני אומר מהשיחה.
אז בלי...
אם אתה רוצה שאני אשתתף בדיון הזה...
בואו ננהל את הדיון, כי אני חייב לציין, לפחות בעיניי, כמי ששומע הרבה דיונים משפטיים, הוא היה מרתק, ובאמת ברמה שיחתית אחרת. עורך דין מאור, בואו נסיים ברשותך במשפט אחד, ואז נשמע את סיכומו של עורך דין סודרי, ובעזרת השם אשמח מאוד שבתוכניות הבאות גם נשמע אתכם יחד. כן.
אין שם פה על אחר לתאר בו, את מי שמחריש את העובדה שהציבור הישראלי הכריע ברוב שלא היה כדוגמתו נגד השמאל ונגד ההפיכה השיפוטית של אהרון ברק. אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה. דרך יחידה להגדיר את זה. וזו הייתה השאלה הציבורית של הפרק, הציבור נשאל והציבור ענה אחרי ארבע מערכות בחירות שקדמו לכך שבהן ההכרעה לא הייתה חד משמעית, גם על זה אפשר להתווכח. הציבור הכריע, ואז פתאום השמאל קופץ ואומר, לא, 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 מה פתאום הציבור לא הכריע? אז כן, תראו לי ליכודניק אחד שאומר הציבור לא הכריע. יש ליכודניק בין דרך חברי הכנסת של הליכוד שמתקפלים מול המרד, לא על זה אני מדבר. תראו לי חבר כנסת
שאלת
שיש לו ספק בשאלה אם צריך או לא צריך לשנות את שיטת בחירת השופטים. אחד כזה אין. אז הציבור הכריע.
נשים נקודה בעניין הזה, עורך דין סודרי, משפט ברשותך.
הבחירות ממש לא היו, לא על העניין של הוועדה לבחירת שופטים, בטח לא על העניין של ההפיכה המשטרית. אף אחד לא דיבר על זה ולא הציג את זה באופן הזה כחלק ממצע הבחירות. אחת, לכן שתיים, התוצאות של הבחירות לחלוטין לא שיקפו מגמה כזאת, זאת הייתה יוזמה של שר המשפטים שהגיעה כמה חודשים אחרי, ולא בכדי היא לא הצליחה.
אז אני שואל אותך באמת נקודה למחשבה.
אני רק משפט אחד רוצה להגיד בעניין הזה. היו כאן מספיק אנשים טובים שהיו מוכנים לבלום את זה, ודרך אגב, אין פה שום קשר לעניין של השמאל, יש כאן עניין של עשית הטוב והישר, היו פה אנשים מהימין, מהמרכז והשמאל, שכולם התנגדו לדבר הזה,
אבל יוצא, אני רוצה לסיים את זה במשפט. עורך דין סודרי, אבל יוצא מדבריך...
לדיקטטורה מושחתת.
לא, לא, אני לא רוצה ללכת לכותרות האלה, כי אנחנו יודעים ש...
מושחתת בשליחותם של אנשים שאחד...
עורך דין סודרי.
רצו למלט כאן... מישהו מהליך פלילי שיש נגדו, ולחבור לעוד אנשים שיש להם אינטרסים להפוך את המדינה הזאת למה...
עורך דין סודרי, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו חייבים לסיים גם, עורך דין מאור, שמחתי מאוד לשמוע אתכם, אשמח מאוד, יש לנו שאלות לשאול את שניכם, בואו ניפגש כאן בתוכניות הבאות, ואולי הפינה הזאת תהפך לפינה שבה באמת אנחנו יכולים לעבוד דוגמה לשיח כן ואמיתי. תודה רבה לשניכם.
תודה.
להתראות. בעניין הבא נמצא איתנו עורך דין איתי גדסי, שלום איתי.
שלום וברכה.
שלום שלום, אז אחרי שהייתה לנו פה תוכנית מלאה קדושה, עם לא מעט אמוציות גם, בוא נעשה קצת סדר למאזינים, כי בכל זאת עולם המשפט מצד אחד עם סוגיות בוערות, מהותיות, כבדות משקל, אבל מצד שני לא מחכה לאף אחד והוא ממשיך להתפתח. תן לנו סקירה קצרה של חידושים, פסיקות, תהליכים מעניינים שנתקלת בהם בשבוע האחרון.
אני חושב שהדבר הכי דרמטי, ומה שגם רלוונטי אלינו, זה כמובן מה שקורה בדיון סביב חוק הגיוס, הדיון שמלווה אותנו כבר תקופה ארוכה, ולמעשה בפעם אחר פעם החוק שפקע מוארך על ידי בג"ץ, ולמעשה הממשלה לא באמת עשתה משהו כדי לקדם חוק גיוס. עכשיו המלחמה הגיעה וטרפה את הקלפים, בג"ץ מאותת לממשלה שהוא לא מתכוון להאריך שוב ושוב את הסטטוס, את חוק הגיוס למעשה, והחוק יפקע בסוף החודש הנוכחי, הלועזי, ואם לא יחוקק חוק חדש, למעשה אנחנו נמצאים בסיטואציה שכל בחור שיבה חרב הגיוס מונפת עליו. זו עתירה אחת שבהחלט מעסיקה והעסיקה אותנו בעבר. עתירה נוספת ש... בעצם הצטרפה לעתירה שאני מדבר עליה, לחוק הגיוס הרגיל, זה עתירה להפסיק את תקצוב הישיבות, בעצם טוענים אותם עותרים, אם אין בסיס חוקי לפתור את בחורי הישיבות מגיוס, אין בסיס חוקי לתקצב אותם.
ופה באמת היועמ"שית די צידדה בהם, היועמ"שית אמרה שאם עד הראשון לאפריל לא יחוקק חוק, התקצוב מפסיק. אגב, מעניין מאיפה היא עשתה את ההקשר אגב, מהידע שלך, יש היום בחוק... הגבלה בין סוגיית הגיוס לסוגיית התקצוב, חוקית?
לא, אבל כביכול להיות והם עוברים על החוק, אם החוק יפקע, והם עוברים על החוק בזה שהם לא מתגייסים, ממילא המדינה לא יכולה לממן בן אדם שעובר על החוק, שהוא, אתה יודע, באותה שעה שהוא עושה את זה למעשה, כל רגע ורגע שהם משתמטים מגיוס.
זאת אמירה בעייתית וכללית מאוד,
ממש,
הרי
ממש,
מאיפה אנחנו לא יודעים מה אחוז התלמידים שבכלל רלוונטיים לגיוס באותה ישיבה, האם זה
לא,
נידון?
לא, זה הצבא יודע, הצבא מסתכל על נתוני הגיוס, אנחנו מדברים על בחורים שהם בגיל גיוס,
אנחנו באיזשהו מצב
רק,
לא
חוקר. רק על גילאי גיוס, כן. 18, 21, 24, תלוי לפי איזו שיטה, לא מדובר כרגע על האברכים, אנחנו מדברים על סדר גודל של 60 אלף פיש בגילאי גיוס, משהו כזה.
משהו קטן נוסף לסיום, תן לנו.
תשמע, בסוף השאלה זה התרחיש, מה קורה, האם נתניהו והחרדים יעבירו את זה כאיזשהו חוק שיפסל שוב, או שבאמת רוצים לעשות כאן איזשהו שינוי עמוק יותר.
הרגשתך שלך?
אנחנו נראה במסע ומתן.
תן לנו את הרגשת.
קשה מאוד להרגיש, אני אגיד לך למה, כי כל יום התמונה משתנה, אנחנו רואים מה שגלנט עשה, שלמעשה הוא נתן משקל יתר למרכיבים השמאליים של הקואליציה, לגנץ, לאיזנקוט.
נכון.
ובעצם הוא אומר שגם מערכת הביטחון בראשותו לא תקדם חוק שלא יהיה בהסכמה איתם, כשהם למעשה בכלל לא חלק מהממשלה, הם רק קשורים לממשלת החירום, לא לממשלה הרגילה. ממילא היו צריכים להגיע אתם להסכמות אם היו רוצים שהם יתמכו בחוק הגיוס, כן? כי הם נחלצו עד הוק על המלחמה. אז קשה לי לדעת האם באמת החרדים ילכו לאיזשהו משהו רחב יותר עם הציבור הכללי, או שיעדיפו קודם כל להגיש חוק, לסתום את מה שנקרא את החור כרגע, ואחר כך נדון כשבגעתי תודה אותו שוב, נראה מה עושים.
אוקיי, עורך דין איתי גדסי, תודה רבה לך, נתראה בתוכניות הבאות, בעזרת השם.
תודה רבה.
ביי ביי.
תודה.
אז מאזינים יקרים, תודה רבה לכם על תוכנית נוספת, מקווים שנהנתם. לא ניפרד לפני שנודה לעורכת שלנו אסתי פלד, לטכנאי פסח בגד, וכמובן הפינה הקבועה שלנו פרשת השבוע הייתה תוכנית עמוסה, אז נזכיר בקצרה פרשת ויקל, משה רבינו מקיל את עם ישראל וחוזר כמעט מילה במילה על פרשות תרומה ותצווה, ולמה התורה מעריכה כדי להראות לנו שדבר אחד זה הלימוד, אבל דבר לא פחות חשוב ממנו זה המסירה הלאה. נקווה גם אנחנו ללמוד פה בתוכנית או במקומות אחרים, אבל לדעת להעביר גם את הדברים מילה במילה כהווייתם לתועלת הכלל. אז נתראה בעזרת השם בשבוע הבא, עד אז בשורות טובות, בעזרת השם כל טוב.